צהריים טובים לכולם. מקווה שיהיה לכם כוח לסבול אותי שעתיים היום. ואני מתנצל שאתם צריכים לקבל אותי במקום את הרב אביחי, אבל צריכים להסתפק במועט. השיעור מוקדש לעילוי נשמת.
ליבה אהובה,
בת טוב הגיק.
רפואת
אימא
של הרב
אביחי. רפואת אימא של אביחי, כן.
רפואת שמואל בן
רחל, בתור שעה חולי ישראל.
אמן.
לאב. יוסף בן פנינה.
הלך לעשות מצווה
לשמור על אבא. טוב, אנחנו נמצאים לקראת סוף פרק י"א. אנחנו משתדלים לעשות מאמץ גדול לסיים עד סוף התקופה של השיעורים את פרק י"א וי"ב. מקווה שנצליח לעמוד במשימה. הנושא שאנחנו נמצאים בו עכשיו זה הנושא האחרון שהרמח"ל רואה לעסוק בו בעניין הנקיות והדקדוק במעשים, במצוות, בעבירות. כשהנושא הבא, כשנעסוק בו בשיעור הבא בעזרת השם, הוא מעבר חד לתחום אחר, לנקיות בעולם המידות. לא בעולם המעשים, אלא בעולם המידות. לכן הנושא הזה זה שיעור אחרון שעסוק בנקיות מעבירות או מאיסורים שיש לנו בהלכות ששכיחות, וכמו שלמדנו בהתחלה, שאדם דש בהם בעקביו והמכשלה יותר גדולה בהם. הנושא שעכשיו הרמח"ל רואה לדבר עליו, שמצוי מאוד שבני אדם נכשלים בו, זה בשמירת שבתות וימים טובים. וכמו שעוד מעט נראה, לא בכלל שמירת השבתות, שזה אולי נזרים יותר, אלא כמה פרטים מיוחדים בענייני השבת שקשורים לדיבור שלנו, דיבור בשבת. שזה אנשים לא שמים לב הרבה פעמים, חושבים ששבת רק אסור לעשות דברים, אבל לדבר אפשר חופשי, הפוך, יש יותר זמן לדבר, יש יותר פנוי. נפגשי יותר חברים, אז כל מה שלא עשינו במשך השבוע אפשר להשלים בשבת, כאשר זה לא נכון. בשבת השמירה בדיבור צריכה להיות יותר מדוקדקת, אבל כל זה תכף נראה בדברי הרמח"ל. אני רוצה להקדים, לפני שניכנס לדברים של הרמח"ל, קצת להבין, להתבונן בדברי חז"ל, על העניין המיוחד של השבת, להבין קצת את ערכה של השבת, כדי שנוכל להבין מה הדרישה שהתורה, שחז"ל דורשים מאיתנו להיות בהם בזהירות בעניין השבת ובפרט הדיבור בשבת. אז נקדים כמה מילים לפני שנראה דברי הרמח"ל. אנחנו יודעים כבר, הזכרנו כמה פעמים שהאדם חי בתוך מציאות של זמן ומקום. זה מציאות כל חיי האדם, נתונים בזמן ומקום. כאשר הזמן נקרא בלשון חז"ל זמן, מכיוון שהוא מזמין לנו ערכים. הוא מביא לנו ערכים שונים שאנחנו חיים בתוכם, מתנהלים בתוכם. לא דומה זמן של היום לזמן של הלילה. אנחנו רואים את זה גם בזמן החיצוני, יש תקופות השנה, יש חורף וקיץ. מבחינה נפשית זה משפיע עלינו. בקיץ באופן טבעי אנשים יוצאים, פורחים, בחורף מתכנסים. כל זמן מביא ערכים אחרים איתו. גם בתוך לוח השנה היהודי, יש לנו משמעות לזמנים שונים כאשר השגחת השם מופיעה עלינו דרך הזמן. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, יום ליום יביע עומר. כל יום יש לו עומר בפני עצמו. נאמרים בתפילה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום מביא איתו חידוש אחר. תוכן חדש שלא היה ביום הקודם. באופן כללי, ניתן לחלק את הזמנים שלנו לשתי מערכות, שתיים שהן בעצם שלוש, תכף נסביר אותם, זמנים של חול וזמנים של קודש. כאשר הקודש עצמו מתחלק לשניים, יש שבתות ויש ימים טובים. זה בעצם הסדרה של הזמנים שאנחנו נמצאים איתם, שכל אחת יש לה ערך בפני עצמו, ימי חול, שבתות וימים טובים, שכולל בזה כמובן חול המועד, וכל ההתפרטויות שיש בתוך זה. באופן כללי נוכל לומר, תכף נסביר את זה יותר, בימות החול זה זמן שניתן לנו לפעול, אנחנו פועלים בתוך המציאות, שבת זה זמן שהשם פועל במציאות, ולכן תכף נדבר, אנחנו נדרשים מלהפסיק לפעול, כי הוא פועל במציאות, וימים טובים זה זמן שהוא משותף, גם אנחנו וגם הקדוש ברוך הוא פועלים ביחד. אלה בעצם הזמנים שיש לנו בתוך המציאות, ועכשיו ננסה קצת להסביר את החלוקה של כל אחד, כדי להבין את העניין המיוחד של השבת. ביום חול אנחנו יכולים ומצווים לפעול כמה שיותר בתוך המציאות בשביל לתקן אותה. העולם זקוק לתיקון בכל הרמות שלו, ברמות הגשמיות, ברמות הכלכליות, ברמות המוסריות, ברמות הרוחניות, כל מיני תיקונים שהעולם מיום ליום, משנה לשנה, הולך ומשתבח, הולך ונעשה טוב יותר על ידי הכוח האנושי שלנו, שאנחנו יכולים לתקן את המציאות. המבט שלנו בימי החול מופנה כלפי חוץ, דהיינו כלפי מה דורש תיקון, והיכולות שלנו להשקיע בזה ולתקן בעצם את המציאות. גם במצוות שאנחנו עושים בימות החול, הפעולה של המצווה זה להזרים קדושה לתוך המציאות ועל ידי כך לתקן אותה. כלומר לחבר, נתן לנו הקדוש ברוך הוא יכולת לחבר אותו, לחבר את הקדושה שלו דרך המצוות ועל ידי כך לתקן את המציאות במימד הרוחני שלה. אבן עזרא אומר שיש מצווה לעבוד במשך ששת ימי השבוע, שכתוב בפסוק, ששת ימים תעשה כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. כלומר, יש לנו חובה, יש לנו ציווי לעבוד בששת ימים. כל אחד בענייניו, כל אחד לפי הכישרונות שלו, לפי מה שהקדוש ברוך הוא הוביל אותו, אבל יש לנו ציווי לעבוד בששת ימים בשביל לתקן את העולם. העולם דרוש תיקון, ועלינו מוטלת העבודה לתקן אותו. המלאכות שאנחנו עושים אותם בשבת, כתוב בחז"ל, שהם מלשון מלאך. זה כמו שליח. כל מלאכה שאנחנו עושים היא בעצם ביטוי של שליח שעל ידה אנחנו מביאים תיקון לעולם. אין עם זה בממד הפיזי, החומרי, אין עם זה בממד הרוחני. כשאנחנו עושים את אותם למתת מלאכות שנאסרו לנו בשבת, שעוד מעט נדבר עליהם, בימות החול הם השליחים שעל ידם אנחנו מתקנים את כל המציאות. הנגר והנפח והסנדלר, כולם מתקנים את המציאות, משתמשים בכוח שלהם, בחוכמה שלהם, בשביל להביא את המציאות לשלמותה. למה יש לנו שישה ימים שבהם אנחנו עובדים, או יותר מדויק, שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים? מכיוון שכל גוף בעולם הזה, או כך אומר המהר"ל, מורכב משישה מימדים, שישה צדדים. יש לנו מעלה ומטה, ויש ארבע רוחות, נכון? כל גוף, תיקחו ספר, מעלה, מטה, ארבע צדדים, יש לו שישה מימדים שונים שבהם הוא מופיע בתוך המציאות. אבל השישה מימדים הללו הם מימדים של משהו. המשהו שהם מבטאים אותו הוא משהו אחר. המשהו האחר הזה זה השבת. כלומר, ששת ימי החול הם שישה ימים שהם ביטויים של השבת, הופעות שונות של השבת. לכן אנחנו אומרים בשיר של יום, כמו שהיו הלווים אומרים, היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, מכיוון שהם צדדים שונים, ענפים שיוצאים מהשבת לתוך עולם הזה שלנו, לתוך עולם החול. אבל השבת עצמה היא סוג זמן ממין אחר. זה לא אותו הזמן. כאילו השבת זה הדבר בעצמו. יש שישה צדדים שלו שמבטאים אותו, שמגלים אותו, אבל השבת עצמה זה המהות שהיא מבוטאת על ידי אותם הצדדים. אי אפשר להגיע לשבת אם לא עברנו דרך ששת הימים, כי תמיד אנחנו באים מהחוץ אל הפנים. מהצדדים אל המהות של הדבר שהם בעצם בעצמו. השבת עצמה זה יום שבו מתגלה הקודש. כלומר, זה לא מהמציאות של העולם הזה, אלא זה מעין עולם הבא. כלומר, מציאות שהיא שייכת לאלוקות. בשבת, כמו שאמרנו מקודם, בשונה מששת ימי החול, מי שפועל במציאות ועושה, זה ריבונו של עולם. הוא פועל מכוח מה שאנחנו עשינו בששת הימים, זה לא בנפרד, יש איזושהי מערכת הדדיות. בהתאם למה שאנחנו פעלנו, בהתאם למה שעשינו בששת ימי החול, הכלים שבנינו בששת הימים, מאפשרים לאלוקות, לריבונו של עולם, להתגלות ולפעול במשך השבת על מה שאנחנו בעצם עשינו. בשבת אנחנו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, אנחנו מזכירים שמה, כי שימחתני השם בפועליך, במעשה ידיך הרנן. כלומר, כשמגיעה השבת, מתגלה הכוח של העשייה של ריבונו של עולם. מתגלה שבעצם מה שאנחנו עושים, זה גם הוא עשה. אבל בעיקר, הוא מטביע את החותם, את הערך על כל מה שעשינו במה שהוא פועל ביום השבת. כן.
בעצם זה גם כל השבוע, כי כתוב גם תעשה מלאכה. כן. לא תעשה, אלא תעשה, שהקדוש ברוך הוא. פועל במשך בלך כל השבוע, הוא עושה את
המשך. נכון, רק בששת ימי החול יש לנו את התודעה כאילו אנחנו פועלים. ולכן התנענו כדי שניצור ונעשה. כשמגיע השבת, מתגלה מה שאת אומרת, שבעצם גם מה שאנחנו פעלנו, אנחנו היינו שליחים. הוא פעל דרכנו, גם דרך הבחירה החופשית שלנו, אבל עוד נדבר בזה. לכן, בשבת, מה שמתגלה זה הפנימיות שבתוך הכל. המבט בשבת משתנה, צריכים, איך שנכנסת שבת, מחליפים משקפיים. במקום המבט שפונה כלפי חוץ, כמו ששת ימי המעשה, לוקחים מולטיפוקל, מסתכלים פנימה. המבט משתנה כלפי פנים, כי התוכן שהשבת פועלת אלינו, זה בא מבפנים אל החוץ. לעומת ששת ימי המעשה, שבעצם המבט שלנו היה מופנה כלפי חוץ, מה אנחנו מתקנים, פה אנחנו צריכים להסתכל פנימה, ובעצם, כדי שנוכל להיפגש עם מה שהקדוש ברוך הוא פועל עלינו מבפנים, באותה נשמה יתרה שהוא שולח לנו, והאמת היא זה לא רק נשמה יתרה, כתוב יש נפש יתרה, רוח יתרה, נשמה יתרה, הכל מגיע כפול, כמו שבשבת הכל כפול, זכור ושמור, יש לנו שתי לחם משנה, הכל...
נפש בטוח, לפי הכמות שלנו.
מה זה? נפש זה בטוח.
לפי כמות שלנו.
כן, לפעמים צריך אפילו משולשת בשביל זה, נכון. אבל... כל מה שבשבת הוא מתגלה בדרגה יותר גבוהה, בדרגה אלוקית, ולכן כדי שנוכל להיפגש עם אותה הפנימיות, נדרשת מאיתנו השקטה, השתקה של כל מה שקשור לחוץ. אנחנו נדרשים להפסיק ליצור בחוץ, כדי שנוכל להיפגש עם התהליכים הפנימיים שחלים עלינו. מה שהקדוש ברוך הוא פועל עלינו בשבת, בפנימיות, ומרומם אותנו, זה... לא יכול להיות ביחד עם מה שאנחנו עסוקים בתיקון המציאות, כי המבט שלנו, כל החושים שלנו מכוונים למקום אחר לגמרי. זה חילול השבת כאשר אנחנו מופנים כלפי חוץ, כאשר קוראים בנו תהליכים פנימיים. אנחנו צריכים להשתיק את המנועים החיצוניים כדי לשמוע את הזרימה הפנימית שמתחוללת בתוכנו בעצם בשבת, ליצור את האווירה המתאימה, את האטמוספירה, שנוכל להיפגש עם מה שהקדוש ברוך הוא פועל עלינו בשבת. כי תמיד מציאות של קודש זה אומר שהוא פועל. מציאות של חול, או כביכול נראה לנו כחול, זה מציאות שניתנה לנו האפשרות לפעול וליצור בתוך המציאות. לכן שבת היא תמיד מופיעה באיזושהי שלמות, איזושהי הערה שיש שמחה, יש עונג, מכיוון שמופיעה השלמות של הכל. כתוצאה מששת ימי המעשה שפעלנו, מתגלה שבת. השלמות, מתגלה הקודש, מתגלה רצון השם, מה הוא רצה בכל הבריאה של ששת ימים. כמו שהוא ברא, כך מה שאנחנו בראנו. כי בעצם במעגל השנה, כמו שהזכרנו מקודם, יש הרבה תחנות. יש תחנה של כל יום, יש תחנה של כל שבוע, יש תחנה של כל חודש, של שמיטה, של יובל. כל שבוע זאת יחידה בפני עצמה, שבה השבת מטביעה את החותם, על כל מה שנעשה בששת ימי המעשה. השבת זה בעצם ההופעה של הקודש של ריבונו של עולם, על גבי מה שאנחנו יצרנו בששת ימי המעשה. לכן יש מצווה לשמוח בשבת, להתענג בשבת, כי אז אנחנו מבטאים, תכף נבהר את זה קצת יותר, את אותה שלמות שמתגלה בשבת. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. זה בעצם המציאות המיוחדת שיש בשבת. יש לנו... לעומת זאת, רק אני אשלים את הסדרה הזאת, לעומת ימות החול וימות השבת, אמרנו שיש לנו עוד חוליה באמצע שקוראים לה ימים טובים. הרמח"ל ידבר גם על שבתות וגם על ימים טובים. הימים טובים זה זמן שבו אנחנו שותפים. כלומר, מצד אחד הוא זמן של קודש, שהשם פועל בו, מצד שני ניתנה לנו היכולת להיות שותפים לזה. חז"ל אמרו, עם ישראל יכול, א', חציו להשם וחציו לכם, מותר בפיקוח, באוכל נפש, מותר לבשל בשבת, אבל לא רק זה, ביצירה של הזמן. חז"ל אמרו לנו שכל המועדים, אנחנו שותפים בקביעת התאריך של הזמן. אם עם ישראל מחליט משיקולים שלו, ובגמרא מבואר זה שיקולים כלכליים לגמרי, עניינים של עולם הזה, אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו אנוסים, אנחנו מחליטים לשנות את התאריך, לבסט, הקודש כבר מופיע, אבל אנחנו יכולים להחליט יום קודם או יום אחר כך, יום כיפור, נעביר אותו יום לפני, יום אחרי, פסח, יום לפני, יום אחרי, אנחנו שותפים על ידי... הדבר הזה אנחנו עושים אותו על ידי עיבור החודש, עיבור השנה או עיבור החודש. יכולים להוסיף חודש כמו שהשנה הבאה שתהיה לנו שנה מעוברת, אז פסח זז עוד חודש. או מוסיפים יום לחודש, יהיה חודש מלא או חודש חסר, אנחנו מזיזים את הקדושה ביום או ביומיים לפעמים. כלומר, ימים טובים זה זמן שיש בהם בעצם שותפות בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ההבדל בין שבת לבין ימים טובים נעוץ בעצם בסיבת הקדושה שלהם. בשבת, הסיבה שיש קדושה לעולם, בגלל שכביכול לא קרה שום דבר. הקדוש ברוך הוא הפסיק את מלאכתו, באה שבת, באה במנוחה. הסיבה לקדושה בימים הטובים זה בגלל שהתחולל משהו במציאות, ומשהו התחולל היה על ידינו, על ידי עם ישראל. עם ישראל עבר איזשהו אירוע היסטורי, ניסי, אירועי, כתוצאה ממנו נקבעה קדושה בתוך המציאות. יצאנו ממצרים, התרחש משהו. האירוע הזה הוא בשיתוף ההתרחשות שעם ישראל עבר אותה. אז יש פסח. היינו במעמד הר סיני, קיבלנו תורה, יש שבועות, היינו בסוכות. לכן גם בקביעת המועדים והזמנים הללו, אנחנו שותפים בעצם ליצירת הזמן המיוחד הזה של המועדים. זה, המערכת הזאת היא המערכת שיש לנו מהתורה. באו חז"ל, ועל גבי המערכת הזאת הוסיפו מערכת נוספת מדרבנן. קוראים למערכת הזאת שבותים. כלומר, דברים מדרבנן, שהאיסור שלהם הוא ברמה הרבה יותר פחותה, שהתפקיד שלהם הוא להרחיב את מה שהתורה אסרה או ציוותה. למה חכמים באו לעשות לנו את זה? למה לא מספיק מה שהתורה אומרת שחכמים צריכים להוסיף לנו עוד איסורים של שביתה? מדי רבנן. איסורים של שביתה. אז בוא, אז אני אקדים אולי את מילה אחת. כל המצוות שיש לנו, או האיסורים שיש לנו בזמנים האלו של הקודש, העניין שלהם הוא כדי שנוכל להיפגש עם הערך הנכון של הזמן. כמו שהזכרנו מקודם, כדי שנוכל להיפגש עם הפנימיות שפועלת בנו, אנחנו צריכים להיות בשביתה, להפסיק מיצירה חיצונית. כל המצוות שיש לנו בכל הזמנים של התורה, ימים טובים, לולב, סוכה, מצה, בכל החגים, כל המצוות, הן מצוות שהתפקיד שלהם לחבר אותנו באופן חיובי לקדושה של הזמן ולהוריד אותה עד למטה. אם אנחנו אוכלים מצה, זה ממש לחבר את זה לגוף שלנו, לנפש שלנו, שיהיה מחובר. לא רק שאנחנו שובתים ממלאכה, מאפשרים לה להופיע, אנחנו רוצים לחבר את זה לכל הרמות החיים שלנו, לרוח, לנפש, לגוף שיחול עלינו עד הרמות הכי פשוטות. יושבים בתוך הסוכה, מנענים את הלולב, רוקדים, מתי שצריך לרקוד, שמחים, אוכלים. באו חכמים ואמרו, זה לא מספיק, צריך להרחיב את אותה מערכת בעוד מערכת נוספת מדרבנן, שנקראת שבותים. כלומר, דברים שמהתורה היה מותר לעשות אותם, באו חכמים מטעמים שונים, ואמרו שצריך לשבות מהם, כמו איסור מוקצה בשבת, אסור לעלות באילן בשבת, אסור לשות במים בשבת, דברים שמהתורה בעצם אין איסור אותם. באו חכמים והוסיפו עוד מערכת. באופן כללי, נוכל לומר, זה דורש הרבה הרחבה, אבל אני אומר מאוד באופן כללי ותמציתי, כל מה שחכמים באו לאסור באיסורים מדרבנן, הם באו לייצר לנו מצב נפשי מתאים שנוכל לקבל את הקדושה של השבת. מכיוון שכל האיסורי דרבנן הם באו למנוע מאיתנו להיכנס למצב שיש בו אפשרות לחילול שבת. לא רק לא לחלל שבת אסור, חכמים רצו שהאדם לא יהיה בווריאציה כזאת שיש ממנה את האופציה שהוא ירצה לחלל את השבת. כלומר, כל האיסורים מדרבנן הם באים לבנות בנו את היחס, את היראת שמיים המתאימה לזמנים הללו. כי ראו חכמים ככל שהדורות יורדים, אנחנו כבר מתרחקים מהמושגים כמו שהם היו בשלמות, במעמד הר סיני, וצריכים ליצור יחס נפשי יותר עמוק כדי להיפגש עם השבת. אז לא מספיק שאתה לא תולש ענף בשבת, אלא אתה צריך להיות בעמדה כזאת שגם לא להשתמש באילן בשבת, שמא תבוא לתלוש ממנו, מכיוון שאם אין לך את הריחוק הזה, אתה פספסת משהו בשבת בנפש שלך. ולכן כדי להיפגש, נכון, להיות באטמוספירה הנכונה של שבת, הם יצרו לנו מערכת של שבותים. זה נקרא לשבות ברמה של דרבנן, שבכך אנחנו יוצרים את היחס הנכון לקדושת השבת, להיות באטמוספירה הנכונה שקולטים את השבת.
רגע, אז הם למדו מהימים הטובים?
לא, לא מהימים טובים. הם למדו מדאורייתא. מה? אין קשר.
הם למדו מדאורייתא של ימים טובים לגבי שבת?
לא, הם למדו מהדאורייתא של שבת להרחיב את זה.
ומה עם ימים טובים?
גם, זה נשאר. רוב הדברים שאסורים לנו בשבת, אסורים לנו גם בימים טובים. יש דברים שאפילו בימים טובים יותר חמור משבת. באיסור מוקצה יש יותר חומרה ביום טוב מאשר בשבת. וכתוב שכן, הסיבה לזה, בגלל שנשים מקלים, חושבים שיום טוב זה יותר קל, אז יותר מקלים, לכן החמירו יותר בהלכות מוקצה ביום טוב.
דוגמה אחת.
לא זוכר כרגע.
אמרנו שהשבת באה לגבי הערה, שמחה, עונג, אחרי ששת ימי המעשה. מה קורה כששת
ימי המעשה מלחמה, אדם יושב בגלות? איך הוא בדיוק
נכנס לשמחה, לעונג,
להערה? נכון. אני חושב שדווקא השבת יכולה לתת לאדם את המפלט לצאת מכל מה שמתרחש, כשהוא מבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שפועל איתו זה הקדוש ברוך הוא. החשבון שלנו, נגיד ככה, קשה לנו, כואב לנו כשאנחנו חושבים שזה שלנו, שאיבדנו משהו, שלא עמדנו בציפיות שלנו, אחרים לא עמדו, כשאנחנו נותנים את המפתחות למעלה, מבינים שהפול זה הוא עושה, אנחנו רגעים. אנחנו מבינים שאנחנו קצת מרפים מהשליטה שלנו, מבינים שמישהו אחר פה מנהל את העסק, הפוך זה הכי מרגיע מכל הדברים האחרים.
אוי, כמה פעמים שמעתי בחיים שאצלכם הדתיים זה הרבה יותר קל.
נכון. אנחנו עכשיו רוצים להתקרב להגדרה שהרמח"ל רוצה לקחת אותנו. עד עכשיו דיברנו באופן כללי באיסורי התורה ואיסורי דרבנן שיש לנו בשבת. יש עוד נושא אחד מדרבנן שחכמים באו והגבילו אותנו בשבת בגלל כל מה שאמרנו, וזה הנושא שיותר קשה לעמוד בו לבני אדם. מצוא חפצך ודבר דבר. כלומר, להפסיק, כדי שתהיה הפרדה מוחלטת בין ששת ימי המעשה לבין השבת, תפסיק בשבת להתעסק ממה שעסקת בימות החול. כלומר, כשמגיע בשבת, סגור את השלטר, תפסיק לחשוב על החשבון בנק שלך, על העבודה שלך, מה עוד אתה צריך לעשות. הכל נגמר. לשון חז"ל, באה השבת, באה המנוחה, בשבת כל מלאכתך עשויה. כלומר, בשבת אדם צריך לראות את עצמו כאילו לא נשאר לו עוד מה לעשות. חז"ל אמרו, אמנם הרהורים מותרים. מותר לאדם להרהר במחשבה שלו בענייני המסחר שלו, לא יוכלו להגביל עד כדי כך את המחשבה, אף על פי שזה ראוי, עוד מעט נספר איזשהו סיפור שראוי גם להגביל את המחשבה, אבל חכמים לא הגבילו עד כדי כך, בתנאי אחד, שזה לא מצער אותך. אם המחשבה שלך, ענייני הפרנסה שלך וענייני הכספים שלך מצער אותך, אז זה אסור בשבת, כי אסור בשבת להביא את האדם, את עצמו לצער, צריך להיות בשמחה, צריך להיות בעונג. יש אנשים שלא חושבים הפרנסה שלהם, זה משמח אותם. אז בסדר, מותר להם לשמוח בשבת ולהיערר בזה. אבל לא לדבר על זה, לא לעסוק בזה. תכף נביא הרבה דוגמאות.
לשדך הבנות.
מה?
זה מותר.
לשדך הבנות זה מותר.
מותרים
מותר. כן, מי שזה הפרנסה שלו. אז זה אולי בעיה. אבל בשבת בעצם אנחנו צריכים להתנתק מכל מה שעשינו בימות החול, כי בשבת בעצם אנחנו מוסרים את המפתחות לבעל הבית. מה שאנחנו עושים בשבת זה אנחנו בעצם משנים את התודעה, אנחנו לא בעלי הבית. מה שששת ימים היה נראה, כאילו אנחנו מחזירים את המפתחות, ולכן אין לי מה להתעסק עוד בשבת בעיני הפרנסה, כי אתה מפרנס. פעם שמעתי מיהודי יקר, אמר הגדרה מאוד יפה. הוא אמר, כל הלמתת מלאכות שיש לנו, שנאסרו בשבת, כל המתת המלאכות שיש לנו שנאסרו בשבת, זה סוג מלאכות כאלו. כל המלאכות שיש לנו בשבת, אלו מלאכות כאלו, שמי שמתנהג בהם הוא כמו בעל הבית. תארו לעצמכם, אדם נכנס אליכם הביתה, לא הרפתם אותו, בסדר, מגיע הביתה. אז הוא עוד שוטף ידיים בכיור, אולי גם שוטף לכם כלים, פותח את המקרר, לוקח מה שלאכול, אבל פתאום תראו לכם שיתחיל לתקן את המקרר, יתחיל לפתוח, יתחיל את הבגדים שלכם, יתחיל לתפור, לקשור, עד כאן. זה כבר להתנהג כמו בעל הבית. כל המלאכות שיש לנו למתת מלאכות, זה מלאכות כאלו שמי שעושה אותם הוא נראה כמו בעל הבית, על החפצים הללו. לכן אסרו לנו את כל הלמתת מלאכות הללו, כי ביום הזה אנחנו נותנים את המפתחות לבעל הבית האמיתי, ואנחנו מראים, מבטאים, אין לי עוד מה לעשות, אני לא יכול להתנהג בשום חפץ, כאילו אני בעל הבית, כי באמת מי שבעל הבית, זה בעצם אתה. חז"ל אומרים שבשבת האדם צריך לראות כאילו כל מלאכתו עשויה, אין בעצם עוד מה לתקן, אין עוד מה לעשות, כי בא שבת, בא מנוחה, כל מה שעשינו בעצם זה נגמר. למה שרים זמירות בשבת למשל? כי שבת זה הזמן היחיד שאתה נתון בו באמת נפשית במנוחה. כשאתה רץ בין הקופת חולים לבין הבית מרקחת לבין העבודה, אתה לא יכול לשיר. למה? כי אתה תמיד בדרך אל. אתה רץ ממקום למקום, אין לך נקודת שלווה. בשבת אתה לא רץ לשום מקום. הביטוי של זה שאתה מסוגל לשיר. מי שלא מסוגל לשיר בשבת, כלומר הוא עדיין בדרך לרוץ. אם אתה חושב את ענייני הפרנסה שלך, אתה לא במצב נפשי שמסוגל לשיר. לשיר זה שאין לי שום דבר אחר שמטריד אותי, ואני מסוגל לפצוח בשירה. דרך אגב, בשבת אנחנו נדרשים לבטא את הקדושה גם בעולם המחשבה, כלומר בדברי תורה, גם בעולם הרגשי הנפשי על ידי זמירות, וגם בעולם הפיזי הגשמי על ידי הסעודה האכילה. כל זה בסעודה עצמה, אנחנו מחברים את כל הרמות שלנו, הרמה המחשבתית, הרמה הרגשית והרמה הפיזית הגופנית, אל הקדושה המיוחדת של השבת. בספרי החסידות הפליגו עוד יותר, כמו שתמיד החסידות מפתיעה אותנו בהרבה עניינים, והרחיבו יותר כדי שנבין את האיסור הזה של העיסוק בשבת, לפני שנראה בתוך דברי הרמח"ל. אמרו בעצם, האדם לא חי יותר מאשר שבעה ימים. יש לנו רק שבעה ימים שאנחנו מסוגלים לחיות. כל שבת נותנת לנו כוח, יכולת לפעול לשבעה ימים. נגמר היום השישי, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין עוד חיים אחרים. אתה מגיע לשבת, אתה מקבל כוחות חדשים, אתה מקבל, מעריכים לך את האשראי לעוד שבוע נוסף שאתה יכול לחיות. תגיע שבת הבא, אין דבר כזה בעצם לחיות יותר משבעה ימים. כל שבת היא בעצם גמר של כל מה שהיה בשבוע, ואם אנחנו זוכים ואנחנו מתנהגים יפה לפי הדרגה, מה שעשינו משך השבוע ומה שאנחנו זוכים בשבת, אנחנו מקבלים חיים לנוספים. לכן בעצם באים חז"ל ואומרים, מה אתה עוסק עכשיו בענייני הפרנסה שלך בשבת, מתכנן מה אני אעשה ביום ראשון, מה אני אעשה ביום שני? נגמר השבוע, נגמר מה שהספקת, הספקת, בוא נראה עכשיו איך תתחבר לקדושת השבת, לפי זה יהיה לך בעצם שבוע חדש נוסף שנקבל. השבת מטביעה בנו את החותם, לכן מכיוון שהיא באה בסוף השבוע, היא מטביעה את החותם על כל מה שעשינו. המדרגה של הקדושה שמופיעה בשבת, כמו שהזכרנו מקודם, לפי הכלים שבנינו אותם במשך ימות השביעה, הכלים הרוחניים, הכלים המוסריים, הכלים ההתנהגותיים של דרך ארץ, בכל הרמות, כל הברכות שברכת, כל התפילות, כל המעשים הטובים, כל ההתנהגות בין אדם לחברו, כל הלימודים שלמדנו במשך השבוע, איתם אנחנו באים לשבת, וזה הכלי, ככל שהכלי יותר גדול, יותר חזק, השפע שיכול להינתן לו, הוא יותר אמיתי. בעצם כתוב בכל המקורות, שהשבת מחולקת, בעצם כבר רמזנו את זה, לשלושה חלקים, שלושה מימדים. יש צד אחד שהשבת היא החותם של כל השבוע שעבר שעשינו. היא סיום של כל ששת ימי המעשה והיא השבת. באה השבת, באה המנוחה. יש מימד בשבת שהערך של השבת עצמה, ויש מימד בשבת שהוא המקור, האנרגיה, הברכה לכל השבוע הבא שיבוא אחר כך. באופן כללי, נוכל לומר, זה כתוב, ליל שבת, כל הזמן תפילת ערבית, ליל שבת זה החותם של כל מה שנעשה במשך השבוע הקודם. זה הגמר של השבוע. שבת בבוקר, עד זמן מנחה, סעודת שחרית, זה הערך העצמי של השבת. הקדושה שהיא לא תלויה בששת ימי המעשה, והחלק האחרון של השבת, ממנחה ואילך וסעודה שלישית, זה בעצם אותו חלק של השבת שממנו נובעת הברכה לכל ששת ימי השבוע הבאים. כתוב בספרי החסידות, מה היה לפני מה שהקדוש, לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני היום הראשון, מה היה? היה סעודה שלישית, רבה דרבה. זה היה שורש בשביל לברור אחר כך את כל העולם. לכן כתוב בטור בהלכות שבת, בסימן ר' צדיק ב' אומר, שואל הטור, למה השתנתה השבת שיש לה שלוש תפילות שונות, ארבע תפילות שונות, בשונה מימים טובים? בימים טובים אנחנו מתפעלים את אותה תפילה בערבית, שחרית ומנחה. בשבת כל תפילה היא משהו בפני עצמו. אתה קידשת, ישמח משה, אתה אחד ושמרה אחד, למה? אומר הטור, מכיוון שיש שלוש בחינות לשבת. לשונו של הטור, אתה קידשת, כלומר, ליל שבת מתייחס על העבר, על שבת בראשית, שבת של בריאת העולם, כמו שזה הפסוקים שאנחנו אומרים אותם בשבת, ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם וכולי. שבת בבוקר מתייחסת כביכול, אומר לשבת של מתן תורה, שלכל הדעות ניתנה תורה בשבת, כלומר השבת מגלה את הערך הפנימי של הבריאה של התורה, לכן הפסוק, מה שאנחנו מזכירים, ישמח משה במנדת חלקו, עבד נאמן קראתו לו, כליל תפארת בראשת תותלו, לוחות הברית אנחנו מזכירים, זה השבת של הבוקר, ומנחה, תפילת מנחה, אתה אחד ושמך אחד, אומר הטור, זה שבת של לעתיד לבוא. זה שבת שכל העולם יהיה מאוחד, שיופיע לעתיד לבוא. כלומר, אנחנו רואים פה שיש לנו שלושה זמנים בתוך השבת, חלק של השבת מתייחס לעבר, חלק להווה, וחלק לעתיד. כתוב בהרבה מקורות, זה גם כנגד שלושת האבות, ערב, ליל שבת זה כנגד יצחק, שבת בבוקר כנגד אברהם, ומנחה, סעודה שלישית, זה כנגד יעקב.
האות השנייה מראה על זה.
איך?
האות השנייה יצחק, צהריים.
כן.
אברהם, האות השנייה בוקר, ויעקב ערב.
לא, אבל הערב זה, הערב זה של יצחק. ליל שבת זה יצחק.
ליל שבת
זה יצחק, שבת בבוקר זה אברהם, ומנחה, סעודה שלישית, זה יעקב. צריך להבין את זה, אני אומר זה רק על קצה המזלג, אבל אפשר לתת 10 שיעורים מהשבת, אני רק אומר בשביל להבין את התוכן שתכף אנחנו רוצים לראות ברמח"ל. הדבר האחרון שאני רוצה להקדים את זה, כדי לפני שניכנס לאותו איסור מיוחד שהרמח"ל לוקח אותנו, זה הנושא הזה של הבדלה. למה עושים בצאת שבת הבדלה? בעצם ברגע שנגמרה השבת, אז זהו, כל אחד הולך הביתה, לוקח את החפצים. בגלל שבשבת אנחנו נכנסנו למערכת של זמן אחר. אנחנו נתונים בתוך זמן של קודש.
משהו רוחני.
משהו רוחני מאוד. כדי שנוכל לחזור לששת ימי המעשה. או יותר מדויק, לא רק לחזור.
לנחות.
או אפילו, אבל לא רק לנחות. להמשיך איתנו את כל האוצרות שקיבלנו ביום השבת, נדרשת לנו ההבדלה. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, יש לו כמה מאמרים חשובים על השבת, אומר הסיבה שהאשכנזים בנוסח ההבדלה שלהם, אומרים הרי הרבה פסוקים לפני ההבדלה, אומר מוזכרת שם בפסוקים 6 פעמים המילה ישועה. כוס ישועות עשה, הנה אל ישועתי אפתח, 6 פעמים המילה, אחר כך תספרו, 6 פעמים מילה ישועה מוזכרת, המשמעות של ישועה זה תמיד להוריד את האור מהמקום הכי גבוה למקום הכי נמוך. אומר 6 פעמים ישועה זה לקחת את כל האוצרות שקיבלנו בשבת ולפזר אותם לכל ששת ימי המעשה. כל ביטוי של ישועה הוא כנגד יום אחר בששת ימי המעשה, לחבר אותם לקדושת השבת. עכשיו, אחרי שהבנו את כל ההקדמה הזאת, נוכל להבין קצת את מה שאומר הרמח"ל. עיקר האיסור בשבת לעסוק בענייני הפרנסה, אמרו חז"ל, זה לא בהירור אלא בדיבור. אסור בשבת לדבר דיבורים של פרנסה, של ענייני עבודה. בוא נקרא את זה בתוך הרמח"ל ואחר כך נבהר בזה משהו. נשאר בסגרת והכל מותר. אומר הרמח"ל, והנה גם שמירת השבתות וימים טובים רבי. לקראת השליש האחרון של פרק י"א, במהדורה שלי זה בעמוד ק"י. והנה גם שמירת השבתות וימים טובים רבה היא, כי המשפטים רבים. וכן אמרו הלכתה רבתי לשבתה, ואפילו דברי השבות, אף על פי שמדברי חכמים הם עיקריים הם. כמו שאמרנו, יש מדאורייתא ויש שבותים. וכן אמרו במסכת חגיגה, לעולם אל תהיה השבות קלה בעיניך, שרי סמיכה, כלומר לסמוך על הקורבן, שבותי, ונחלקו בגדולי הדור, בתילל, בית שמאי, האם מותר לסמוך בשבת ויום טוב. אולם, פרטי הדינים למחלקותם, מבוארים הם אצל הפוסקים בספריהם, וכולם שווים לחובתנו בם ולזהירות המצטרך. ומה שקשה על ההמון שמירתו, הוא השביטה מן העסק ומדבר במסעם ובמתנם. ואולם האיסור הזה מבואר בדברי הנביא בישעיהו, וכיבדתו מעשו דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. והכלל הוא שכל מה שאסור בשבת לעשותו, אסור להשתדל בעבורו או להזכירו בפיו. ולכן אסרו לעיין בנכסיו לראות מה צריך למחר, או ללך לפתח המדינה ולצאת בלילה מהרה למרחץ, ואסרו לומר דבר פלוני יעשה למחר, או סחורה פלוני תקנה למחר, וכן כל כיוצא בזה. כלומר, אומר לנו הרמח"ל, אסור לנו בשבת לדבר בענייני מסחר, או בעניינים של תכנון למחר. הכלל, בזה הכלל ההלכתי, כמו שאומר פה הרמח"ל, כל דבר שאסור לעשות אותו בשבת, אסור גם לומר אותו בשבת. כלומר, אסור לי להגיד, אני אסע מחר לתל אביב. מכיוון שבשבת אסור לי לנסוע לתל אביב, אני לא יכול להגיד שאסע. לא, לא רק מסע התכנון, זה עוד משהו. גם אם אני לא מתכנן, אני אומר, אני רוצה לנסוע מחר לתל אביב, או, או לא, אני אומר, לא רק הבעיה של התכנון, הבעיה של עצם הדיבור להגיד, כלומר, אנחנו צריכים לשבות לא רק מעשייה, אלא גם מדיבור שהוא אסור. מה שאסור לעשות אותו ברמת העשייה בשבת, נאסר גם לדבר, אבל אני יכול לומר, אני אלך מחר לתל אביב, או אני אהיה מחר בתל אביב, מכיוון שלא אמרתי שאני עושה פעולה עשויה, מותר לי להגיד, אני אהיה מחר בתל אביב, אבל להגיד, אני אסע, זה אסור. או למשל, לדוגמה, רוצים לעשות קומזיז בערב, אז אומרים לכולם, לפני צאת שבת, בואו תביאו כולם עצים היום למדורה שאנחנו רוצים לעשות, זה אסור. אסור לעשות מדורה, אסור להביא עצים, אבל אפשר להגיד, בואו ניפגש היום בערב, יהיה לנו משהו נעים. לא אמרתי מה, זה מותר. כן. אם לא אמרתי מה, ולא אמרתי דבר שהוא אסור, אז זה מותר. כל דבר שאסור לעשות אותו, אסור לבטא אותו גם ברמת הדיבור. ברמת ההרהור, התירו. עוד מעט נראה, יש מידת חסידות גם לא להרהר על דברים שאסור, אבל זה לא חובת הדין. אבל ברמת הדיבור זה חכמי אסור, וזה כל כך קשה. כי לשלוט על הדיבור, לשלוט על העשייה, גם מי ששומר לגמרי על כל דקדוקי ההלכות בשבת, זה מאוד קל. לשמור על הדיבור, בפרט שיש לי זמן פנוי, ונפגש עם חברים, עם אנשים, וזה זמן הכי טוב לתכנן דברים, זה מאוד קשה לשמור על זה. לכן הרמח"ל רואה צורך להדגיש את זה.
אני, יש לי שאלה.
כן.
מה עושים במקרה שסבתא מגיעה כל השבת ומדברת ו...
העצה יוצא לכל הנושאים האלו, וזו שאלה שנוגעת לעוד הרבה נושאים, גם לשון הרע ורכילות ועוד. העצה שתמיד אני לעצמי אני נותן ואחרים, פשוט להכין נושאים בכיס. נושאים מעניינים. ולשלוף אותם. לגרום שאתה מנהל את השיחה ויש לך הרבה מה ויש לך הרבה מה לומר ולדבר, לא יישאר זמן להגיד עוד דברים לאחרים. הרמח"ל בעצם מתבסס פה, אני רוצה להוסיף עוד מדרגה בזה. שישאר לנו גם זמן להפסקה. הרמח"ל פה התבסס על הפירוש של רש"י בסוגיה במסכת שבת, הסוגיה שעוסקת בביור הפסוק הזה, ממצוא חפצך ודבר דבר. רש"י מסביר שם בדף קי"ג שמה שחכמים אסרו בדיבור, הכוונה דיבור בענייני מקח וממכר, דיבור של חשבונות. זה מה שהרמח"ל הסביר לנו עד כאן. האמת היא שיש הרבה ראשונים שחולקים על רש"י והחמירו הרבה יותר באיסור של דיבור בשבת. גם התוספות שם וגם הרמב״ם שתכף נביא, החמירו הרבה יותר. הם אמרו, זה שאסור לדבר בענייני מסחר, זה שאסור לדבר בענייני מסע ומתן, זה פשוט, וזה נלמד מהפסוק ממצוא חפצך. מהפסוק דבר דבר נאסר דבר נוסף. מה נאסר? אסור לדבר בשבת דברים בטלים. לשון הרמב״ם, אקרא לכם, וכך נפסק בשולחן ערוך, אסור להרבות, לא כתוב לגמרי, אסור להרבות בשיחה בטלה בשבת, שנאמר ודבר דבר שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול. כלומר, ענייני המסחר, הרמב״ם מזכיר שם באותה כמה הלכות לפני כן, שזה אסור מהאיסור של ממצוא חפצך, לא לעסוק בחפצים של שבת גם ביום חול. האיסור של דבר דבר בא להוסיף לא לדבר דברים מיותרים בשבת. תכף נראה מה זה נקרא דברים מיותרים. אבל דברים מיותרים אסור. התוספות מביא את דברי הירושלמי במסכת שבת, שירושלמי אומר בקושי יתירו לשאול בשלום אדם את חברו בשבת. עד כדי כך חכמים אמרו שאדם צריך להישמר בדיבור, כאילו אתה יכול להגיד שבת שלום, טוב בסדר, יתירו לך להגיד שבת שלום. אבל בעצם כוח הדיבור הוא מאוד מאוד חשוב בשבת, לא פחות מאשר העשייה. הרבה אנשים מקפידים מאוד בדקדוקי פרטים על העשייה, אבל דיבור זה הרבה יותר קשה. ודאי לא לפטפט בשאר דברים. מה?
על מה זה מתבסס?
אני אומר, הרמב"ם מתבסס על הפסוק. פסוק
ב...
נכון, זה אמרתי, זה מדי רבנן, זה השבותים. על הפסוק שנאמר בישעיהו, שכתוב שם, וכיבדתו מעשות דרכיך, זה דבר אחד, וממצוא חפצך ודבר דבר. חזל עמדו, ממצוא חפצך, זה חפציך שעסקת בהם ביום חול, דבר דבר, זה דיבורים, זה דיבורים של יום חול. עכשיו אני רוצה רק להסביר, ממש על קצה המזלג, מה הכוונה של הרמב״ם דברים בטלים, מה מותר, מה אסור, ברמת האנשים הפשוטים, לא אנשי חסידות ומעלה. מכיוון שעכשיו זה היה צריך להיות שיעור בפרקי אבות, אז נזכיר פרקי אבות. כתוב, בסוף פרק א' של פרקי אבות, ייתכן שלמדתם את המשנה הזאת, שמעון בנו אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ולא המדרש עיקר אלא מעשה, וכל המרבה בדברים מביא חטא. מה הכוונה כל המרבה בדברים מביא חטא? איזה דבר, מה זה נקרא דברים בטלים? הרמב״ם בפירוש שלו למשנה הזאת אומר שמהתורה מצאנו חלוקה של חמש סוגי דיבור. חמישה סוגי דיבור יש לנו שהתורה מתייחסת אליהם. נגיד אותם בכותרת, אחר כך נכניס להם תוכן. יש דיבורי מצווה, יש דיבורי איסור, יש דיבורים אהובים, יש דיבורים נמאסים, ויש דיבורים מותרים. זאת החלוקה שהרמב״ם אומר. עכשיו, מה כלול בכל אחד? עוד פעם, מצווה, איסור, נמאס, אהוב ומותר. זה מה שהרמב״ם מחלק. מאוד פשוט, מצווה זה כמובן כל הדיבורים שיש לנו מצווה לדבר אותם, דברי תורה, תפילות, קידוש, כל המצוות שתלויות בדיבור, ברכת המזון, כל זה שמצוות שמגלות את השם על ידי הדיבור הזה, זה מצווה, זה ממש כמו מצווה שבעשייה יש מצוות שהן בדיבור, אז זה מצוות שאנחנו עושים על ידי הפה. איסורים, אנחנו יודעים, יש איסור רכילות, לשון הרע, שקר, שבועת שווא, כל ה... ניבול פה, כל הדברים שאדם עושה בפה שלו שהם נגד רצון השם, זה אסור. זה מאוד פשוט החלוקה הזאת, מה מצווה ומה אסור. כל ההבדל זה בשלוש מדרגות התחתונות שבהם אנחנו מתייחסים גם בשבת. יש לנו נמאס. אומר הרמב״ם, מה זה איסור נמאס? כלומר, דברים שהקדוש ברוך הוא מואס בהם, פטפוטי סרק. כלומר, הוא הלך לפה והוא עשה את זה ושמעת על זה, אפילו שזה לא רכילות לשון הרע, אבל סתם לדבר ולתאר דברים כדי להעביר את הזמן, יושבי קרנות כאלו שמפטפטים בלי שום ערך, זה לא מוביל אותנו לשום דבר. כן, לא החכים אותנו, לא הוסיף לנו משהו, סתם דיבורים. על זה כתוב בגמרא שרב העיד על עצמו לפני פטירתו שמעולם מימיו לא סך שיחה בטלה בימיו. רב העיד על עצמו, אחד מגדולי ה... המוראים, מהסוף תקופת התנאים, לא, אבל הוא יכול היה להעיד עליו, על עצמו, שהוא מעולם לא דיבר שיחה בטלה. מה הכוונה בטלה? דברים שאין להם ערך. המדרגה הרביעית שיש לנו זה דיבורים נאהבים, כלומר ראויים. אומר הרמב״ם, זה כל מיני דיבורים שמביאים את האדם לתוספת של קניין מידות, של מעלות מידותיות או מעלות שכליות. אדם לומד דברי חוכמה, לומד דברי פיתוח האישיות, לומד איך לתקן את המידות. זה לא מצוות, אבל זה דברים של מעלה, זה דיבורים של מעלה. יש שמכניסים לקטגוריה הזאת גם דברי שלום ורעות בין אדם לחברו, שזה גם חלק מתיקונו של עולם, וזה דבר ראוי. זה דיבור שהוא נאהב, וזה דיבור...
לא דיבורים אסורים.
לא, 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 זה לא אסורים, זה המותרים, זה האהובים, סליחה, זה האהובים. זה הקדוש ברוך הוא אוהב, שאדם דברי חוכמה, שמעת שיעור בחוכמה, שמעת שיעור בתיקון המידות, שמעת שיעור במשהו שהחכים אותך, מקדם אותך, זה לא מצווה, אתה לא מגלה בזה את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה מקדם אותך באופן כללי. ויש תחום האחרון, שזה תחום של דיבורים שהם מותרים. הם לא מאוסים, הם לא אהובים, אבל הם מותרים. מה זה? זה אולי רוב הדיבורים של בני אדם, בעיני פרנסה, מסחר, מסע ומתן, אוכל, מאכל, תפתח את המקרר, תוציא מהמקרר, תביא לי את זה, תיתן לי את זה. זה הדיבורים המותרים, שמותר לדבר, זה חלק מהתנהלות של האדם. אין בהם איזה מעלה מסוימת, אבל זה מותר. יש שאומרים שדברי שלום ורעות נכנס בקטגוריה הזאת, כנראה תלוי מה התוכן שמדברים בדברי השלום ורעות. מה שהרמב״ם אמר לנו, עכשיו נחזור לענייננו. כשהרמב״ם אומר לנו שדברים בטלים אסורים לדבר בשבת, משום הדבר של ודבר דבר, הכוונה שלו לא למצוות, דברי תורה אפשר כמה שיותר בשבת, דברים האסורים זה גם ביום חול אסור. דברים המותרים בשבת גם מותר, צריך לאכול וצריך לבקש, תביאו לי את האוכל, תביאו את זה, לא צריך לשתוק בשבת. אבל אומר הרמב״ם על הדברים, כן, המאוסים, כלומר דברי הבטלה. מה שאדם מותר לו לדבר, לא אסור, זאת אומרת, זה מאוס, אבל זה לא איסור גמור. רב העיד על עצמו שהוא כל החיים לא דיבר דברים בטלים. בשבת כל אחד צריך להשתדל קצת, אומר הרמב״ם, לא לשתוק, אבל למעט. כמה שפחות לבזבז את הכוח הזה של הדיבור, כמו שאמרנו שיש לי יכולת לבטא את עצמי כלפי חוץ בעשייה, יש לי יכולת גם לבטא את עצמי כלפי חוץ בדיבור. אז אם הדיבור הוא מבטא משהו פנימי, אז זה בסדר. זה חלק מההופעה של השבת. אבל אם זה דיבור מבוזבז, גם בזה יש רמה של חילול שבת ברמת הדיבור, אם אדם יותר מדי מדבר דברים מיותרים. למה זה נקרא חילול שבת? כי בעצם, קשור למה שדיברנו בהתחלה, בשבת אנחנו נכנסים לעולם המחשבה. אנחנו יוצאים מעולם המעשה, ואנחנו נכנסים לתוך עולם המחשבה. מי שיודע קצת בהלכות שבת, כל הגדרים של הלכות שבת, זה גדר של מלאכת מחשבת. כלומר, דברים שהם תלויים מאוד בכוונה, במחשבה, הרבה יותר מאשר איסורים אחרים. דרך אגב, בבית המקדש, המקום של הכוונה והמחשבה היא הרבה יותר משמעותי מאשר בכל מקום אחר, כי שם מופיעה הקדושה ברמה יותר גבוהה. לכן כל יצירה רוחנית מותרת בשבת. אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה. אבל דיבורים שהם כביכול על ענייני העולם הזה, בלי ערך, בלי תוכן, בזה ראוי למעט, מכיוון שאנחנו נמצאים במקום הרבה יותר פנימי, ורצוי לא לבזבז אותו, לא לחלל אותו, לא לרוקן אותו מתוכן, על דברים של מה בכך.
אולי
נעזר
בלי חונן הדעת.
חונן הדעת, נכון?
שיש, אין דעת, אבל...
נכון, נכון, יש... הדעת משתנית לנו בין שבת לבין יום חול. העניין הזה של הדיבור, ובזה אני רוצה לסיים, ניתן כמה דקות הפסקה, העניין הזה של הדיבור מופיע במדרש בספר בראשית. הנה, מי שחיפש עוד מקור, למה צריך בשבת להיזהר יותר בענייני הדיבור? כתוב במדרש הגדול בבראשית, וישבות ביום השביעי. מהי וישבות? ששבת מן הדיבור. כביכול ריבונו של עולם שבת מן הדיבור. שהרי בכל יום ויום מבריאת העולם, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? על ידי דיבור. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ובשבת שלמו מעשה בראשית, ופסק הדיבור. ומיני שהשתיקה מן הדיבור נקראת שביתה, שנאמר, וישבתו שלושת האנשים מענות את איוב. כלומר, לשתוק מלדבר, יש בזה אלמנט של שתיקה. ובירושלמי על מסכת שבת כתוב, שבת להשם, מה הקדוש ברוך הוא שבת ממאמר, אף אתה שבות ממאמר. ומסופר בירושלמי, אמרנו מקודם, במחשבה מותר לחשוב. ודאי דברים בטלים וגם דברי עסקים. אף על פי כן כתוב בירושלמי, מסופר על חסיד אחד שיצא לטייל בקרם שלו בשבת. ופתאום הוא ראה בקרן שיש איזה פרצה בגדר, והוא חשב, אוי, הפרצה הזאת אני רוצה לגדור אותה, צריך לגדור אותה, שלא יהיה, שיהיה בתקלה. אחר כך הוא אמר, מוצאי שבת, רגע, הרעיון הזה עלה לי בשבת. רעיון שעלה לי בשבת, בדיני הפרנסה שלי, אף על פי שמותר, אני לא רוצה להשתמש בו. מסופר, אף על פי שמצד ההלכה זה מותר, מסופר שאותו חסיד, לא קראו לו צדיק, הוא חסיד, אנחנו עכשיו רק רמת צדיקים, אותו חסיד אמר, הועיל וחשבתי לגודרה בשבת, איני גודרה עולמית. מה פעל לו הקדוש ברוך הוא? זימן לו שם צלף, שסתם לו את החור, וממנו הייתה פרנסתו כל ימי חייו. כך מסופר בירושלמי על אותו חסיד, בגלל שהוא החמיר על עצמו משהו שלא צריך לפי מידת הדין, עשה במעלה הזאת. ורק נסיים בדבר אחרון, לפני ההפסקה. בעצם בשבת זה אולי אחד המצוות היחידות שיש לנו המון 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 פרטים, יותר מאשר הרבה מהלכות אחרות, הרבה ממצוות אחרות, אין לנו כל כך הרבה פרטים. לשון המשנה במסכת חגיגה זה כהררים התלויים בסערה. יש לנו מקור אחד קטן בתורה, המון המון הרים וטילי הרים, מסכת שלמה ענקית, הלכות שבת, מי שזכה ללמוד אותם, זה ים שאין לו סוף, כל כך הרבה פרטים. הסיבה שיש כל כך הרבה פרטים בשבת, וזה גם לא רק בשבת, בכל מקום שמוצאים המון המון פרטים, זה מכיוון שבשבת, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו נכנסים לעולם אחר, נכנסים למערכת אחרת. כדי שנוכל כולנו להיקלט במדרגה הזאת של הקדושה, צריך את כל הפרטים שלא יישאר שערה אחת בחוץ בימות החול. אם משהו מתוכנו נשאר בימות החול, לא נכנסנו באמת לתוך השבת. לכן באה התורה בהדרכה לעזור לנו איך בכל הציפורניים, את כל הידיים, אין, את המחשבות, את הדיבורים, הכל תכניס לתוך השבת להיקלט במחיצת העליון הזאת של הקודש, שהשבת באמת תוכל לפעול עלינו. כתוב בזוהר הקדוש שאפילו רשעים גמורים שמחללים את השבת, יש להם נשמה יצרה בשבת, כי כולנו מתחדשים בשבת. לכן כל כך אמור החילול שבת, מכיוון שגם הם נקלטים בתוך זה, אבל הם פוגמים, הם לא נכנסים פנימה, והחסידים היו אומרים לחד דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה, כלומר נקבל את הפנים החדשות של השבת, פני שבת נקבלה, יהודי בשבת יש לו בעצם פנים אחרות. רק אסיים בזה, אנחנו תמיד אוהבים ענייני זיווגים, שידוכים, אז כתוב שאחד, אנחנו יודעים שיש לנו במערכת שלנו הרבה תארים שאנחנו נקראים ביחס לקדוש ברוך הוא. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם ראיה של הקדוש ברוך הוא, חתן וכלה. אחד הזמנים היחידים שאנחנו מתגלים כראיה, כדוד וראיה, זה השבת. השבת, כמו שהזכרנו, לחד דודי פני שבת, לחד דודי לקראת קלה פני שבת, הבת זוג של השבת זה כנסת ישראל. זה הזמן, זה המערכת המיוחדת שבה מופיעים. למה? מכיוון שיש בה קדושה. כמו חתן וקלה יש ביניהם קדושה. הסיבה שיש קדושה בין חתן וקלה, כי מתגלה פה אחדות בכל הרמות, משורשי הנשמות עד הגוף ממש. בשבת יש לנו הארת קדושה משורש הנשמה שלנו עד הגוף ממש, עד הציפורניים ועד הידיים. לכן אומר הגאון מווילנה, שלושת התפילות שיש לנו בשבת, אנחנו עוברים פה בשלוש תחנות של זיווג חתן וכלה. ליל שבת זה הקידושין, אתה קידשת, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו כחתן וכלה. שבת בבוקר זו החופה, כליל תפארת בראשו אתה תלו, זה הכלולה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים בחופה, ומנחה זה אתה אחד ושמחה אחד, זה ממש החיבור, הזיווג בין עם ישראל לכנסת ישראל. כל שבת זו חתונה שלמה שיש בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ומופיעה בקדושה מיוחדת בכל שבת בשבתו. טוב, עד כאן עכשיו.
שבת שבע ברכות, לא צריך פנים חדשות.
נכון, נכון.
כי השבת עצמה היא
אמת.